חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
תגיד אבו, זה השלב ש... מה, לא השתקת את הטלפון? זה אני. אני לא מורגל. אני צריך לפתוח את הפודקאסט, זה התפקיד שלי כאילו, להתחיל?
אבו, יונתן כהן! יון, תגיד, אתה זכרת את הדרך לאולפן? טוב שבאת.
לקח לי קצת.
טוב שבאת.
לקח לי קצת. שלום.
שלום. ברוך הבא לעולים לרגל.
ברוך הנמצא.
אנחנו כבר פרק 161, אתה עזבת אותי בפרק 119 בערך.
לא, לא. כמה? 160 וזה ו-119? לא. אני אגיד לך מה, זה רק מרגיש ככה, כי אנחנו באמת בעונה כל כך מטורללת. לא הייתי שלושה פרקים. נכון, פעמיים תומר ופעם אדר, שהיו על הכיפק, תודה, אוהב אתכם, ותבואו תמיד גם איתנו, גם הציבור, גם ציבור, אתה יודע, גם הבייס שלי, הבייס שלי, ציבור המאזינים שלי, אמרו לי שאדר ותומר היו אדירים, ועדיף, תשאר בצהל.
תשאר, תקח את הזמן במילואים.
אבל היה מחזור השבוע שאמרתי, נו, מטר, וואט, אני חייב לשפוך.
תגיד לי.
רק נגיד, לא הייתי שלושה שבועות, אבל שלושה שבועות במרוץ המטורלל של השנה הזאת, זה איזה 15 מחזורים.
בסדר, אבל אתה מבריזן כרוני בתקופה האחרונה, אתה והמלחמה שלך, עם כל הכבוד.
כן.
משהו נורא.
יש לנו, אנחנו צריכים להגיע לניצחון המוחלט, אבו.
הניצחון המוחלט?
כן.
הבנתי.
ניצחון המוחלט. אני חושב שביום ראשון בטדי... אנחנו מדברים
בדוברות?
אני חושב שביום ראשון בטדי, באזור השעה 10 בלילה, הייתה תחושה של ניצחון מוחלט. לפחות לחלק מהאנשים. אני גם חושב שבניצחון של מכבי חיפה ביום שני על מכבי תל אביב, היו לא מעט אנשים בירוק שחשבו שהגענו לניצחון המוחלט. אתה יודע, אני גם חושב שביום שלישי בבוקר, או אתמול זה היה, במסיבת העיתונאים של יוסי אבוקסיס בפועל תל אביב, היו גם לומר, אתה יודע, פועל תל אביב שגם חש אותה התרוממות רוח הזו של ניצחון מוחלט.
אמר לי חבר טוב שלי ומאזין קבוע שלנו, אמיר, אמר לי, תשמע, אין תרחיש שיונה לא עוזב את הצבא בשבוע שהקבוצה שלו עושה מה שהיא עושה. אז זה הופך אותך לאופורטוניסט לא נורמלי.
אבל לא, תספר את הסיפור האמיתי, זה לא היום, לא היינו אמורים להקליט.
לא היינו אמורים להקליט, 9:30 בבוקר.
הפרק היה אמור להיות ביום שלישי, פוסט המחזור ממש, כאילו אחרי משחק העונה, וכמובן המחזור על סיפוריו המטורפים, היה אמור להיות ביום שלישי, ואז, ובלעדיי, כי אני לא הייתי פנוי.
והייתי צריך להקליט, ואני נפלתי למשקף, כמו כולם, ואז היום בבוקר, 9:30 בבוקר, יום חמישי היום, יאללה, בוא, נכנסים לאוטו ונוסעים, כי יש לנו הרבה מה להגיד, והרבה מה להוציא, והרבה מה לציין, נראה לי.
ואיפה מתחילים בשבוע כזה, שאנחנו מקליטים כאמור פרק ביום חמישי, זה אומר שאנחנו גם עם קריצה, יותר קריצה, עם מבט, גם על סיכום חלון עברות, אבל בעיקר מבט לכיוון המחזור המטורף שממתין לנו בסוף השבוע הזה. והאמת שזה נקודה משמעותית, כי בעצם עכשיו נגמר, אתה יודע, להוציא איזה הבלחה פה שם במהלך הפלייאוף, להוציא איזה כמובן שהוא מחזור גביע, אבל סיימנו עם משחקי אמצע שבוע, סיימנו עם המרוץ המטורלל, המטורף הזה ששינה את חוקי המשחק, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים הסיקו מסקנות נחרצות, וכמובן על סמך תקופה שלא הייתה כמותה ולא תהיה כמותה, לעולם לא ישחקו פה, תשמע, כמה זה, עשו פה סיבוב וחצי באיזה 30 יום.
כן, כי הפסקנו את הליגה לחודש ו10 ימים, נדמה לי, עצרנו, ואז דחסנו הכל פנימה, ובאמת ראינו מה שנקרא last man standing, זאת אומרת, כמעט בלי הפתעות בסופו של דבר, גדולות חזקות, הסגלים עמוקים, אין מה לעשות, בקטנות נפלות. מי שסגל קצר, נפל.
כן, ובתוך התקופה הזאת היו המון עליות ומורדות, המון סיפורים, אבל עכשיו החוקים שוב משתנים. וזה גם הולך להיות מאוד 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 משמעותי, ואני חושב שזה סמלי בשבוע כזה. אמרתי את זה כבר בעצם?
שמה?
שזה סמלי שדווקא עכשיו יש פגרה של שבוע, כאילו. דווקא אחרי מחזור כזה יש פגרה של שבוע.
להתאושש, תומר.
להתאושש גם מהעוצמות של הסיפורים שהמחזור הזה הביא. זה המחזור הכי משמעותי בעונה, אולי בעונות האחרונות.
אחת השלכות.
כן. סיפור מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מובן מאליו, אנחנו פה, היה רגע מכונן במאבק על האליפות, לכל הכיוונים אגב. איך שהעונה הזאת לא תוכרע למשחק שהיה ביום שני בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, תהיה משמעות אדירה כשנשמע בסוף העונה את רובי קין או את מסי או את מנספורד או את גל אלברמן מסכמים את העונה, הם יחזרו לערב הזה ודברים שקרו בו כדי להסביר את העונה שלהם. הצלחה או כישלון, שם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה רק אליפות היא הסיפור של החב, של הצלחה וכישלון. זה סיפור אחד. סיפור השני, כמובן, סיפור המעבר הבאמת מטורלל. ישבתם פה אחרי שהוא הודיע על ביתר, לא, אחרי ש... היה כבר פיטורים, מה היה שם בשבוע שעבר?
הייתה כבר עזיבה.
הייתה עזיבה, לפני מסיבת עיתונאים של אברמוב.
מסיבת עיתונאים של אברמוב, שאגב, משודרת כרגע בגולד, לקחו אותה, איזיז בגולד, באמת, אירוע, וואו.
וגם, טוב, להתחיל לנתח את זה, זה גם כבר פרייס, כאילו, זה כבר חתיכת היסטוריה, יש לי גם הרבה מה להגיד על זה, ודעתי השתנתה גם תוך כדי, אבל לא משנה, סיפור הזה של ביתר, פוסט יוסי אבוקסיס, דבר שאף אחד לא העלה על דעתו, לא העלה על דעתו, אף אחד לא העלה תסריט כזה, שאבוקסיס, לא יודע, בסוף יקום וילך, או לא טוב לי, אני חותך, כשבעצם הסיפור המשמעותי הזה שביתר מאבדת, מבטרת, מקריבה במידה רבה את הנכס הכי גדול שלה. זאת אומרת, אברמוב עיוור לנכס הכי גדול שיש לו. Mm-hmm. יכולים להגיד לי, אנשי ביתר, יש עדי יונה, יש ירדן שוע, לגמרי, אחלה נכסים, אבל הם נכסים זמניים. איש מקצוע כמו יוסי אבוקסיס, יהיה לביתר מאוד 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 קשה, ולברק אברמוב, שבכלל לא מאמין במאמנים ישראלים, יהיה מאוד מאוד קשה, מאמין, גם מאמנים זרים הוא לא מאמין, לא מאמין באישות הזאת שנקרא מאמן, הוא אמר את זה במו פיו לאורך הרבה מאוד שנים, גם הוכיח את זה שהוא לא האמין באף אחד פרט ליוסי אבוקסיס. אז הסיפור הזה של, 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 של רק העזיבה של ביתר זה כבר רעידת אדמה,
נכון.
ואז החזרה להפועל תל אביב, יוסי אבוקסיס כאילו בן אדם ללא עקבות, ללא מעצורים, לא בלי בכלל, אתה יודע, אין אלמנטים, לא פוליטיקלי קורקט, לא נעליים, לא, לא נימוס, לא רגישויות, לא כלום.
באותה נשימה, הפועל תל אביב החדשה משנה את אורה. היא משנה את אורה. אני גם יכול להסביר לך למה, אם זה מה שאנחנו מתחילים.
תכף נתעכב על זה. אבל כן, משנה את אורה מקצועית, כמובן, ותרת על שניים השחקנים הכי חשובים שלה בעצם.
לא, דיברת על התזה על שנתית שלה.
כן, בוודאי.
מה שהיא רוצה לעשות. ברגע שהבוקסיס הגיע, זה הפוך מכל מה שתוכנן בקיץ.
לגמרי.
אבל זה מה שקורה במדינה הזאת עכשיו.
נכון. הכל מתהפך, וזה מתחבר גם בסוף, 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 תכף נתעמק בפוטב, אבל בסוף הם קיבלו החלטה לא נכונה במלחמה. ביום שאחרי ולקניס, איך, בוא ניקח את הדבר הזה לשיח של העולמות הקודמים. הם, אחרי ולקניס, לא הבינו שהמציאות השתנתה, וצריך לעדכן קצת את התוכנה, מה שנקרא.
בול.
הם נשארו בשיח של השישה באוקטובר.
איך אתם אוהבים להגיד את זה?
הם נשארו בשיח של השישה באוקטובר, ואז אמרו, כן, אנחנו נשארים בתפיסה של מאמנים זרים. מאמנים זרים, שחקנים זרים, כל דבר זה אחלה לעולם של פעם. היום דברים משתנים, והפועל תל אביב, תשמע, אם היא הייתה גם עיוורת להזדמנות להחזיר את יוסי אבוקסיס בעת הזאת, אז סבבה, אז תוכניות ארוכות הטווח לגבי גידול המועדון, יכולות לקרות גם בעוד שנתיים. יוסי אבוקסיס לא יאמן לנצח את הפועל תל אביב, גם הוא יודע את זה, אבל יכול להיות לשלב הבנייה הזה, בתוך המציאות המורכבת של מדינת ישראל במלחמה, כשברוך שאתה לא יכול להביא נכסים זרים באותה קלות שהבאת בעבר, הנה, אפילו הפטריוטים הכי גדולים ממהרים למחוק את הפוסטים ובורחים, ואני לא שופט אותם. אז תחפש את התוצר המקומי הטוב ביותר, והדבר הטוב ביותר להפועל תל אביב בעת הזאת, זה יוסי אבוקסיס. לא יודע, תשמע, יש לו הרבה מאוד עבודה, בור מאוד עמוק השנה הזאת, ואני לא יודע להגיד ש... אני חושב שנראה לי, היעד הראשוני שלו זה לא להסתבך בתחתית יותר מלעשות לאופליון בעיניי, אבל חכה. אבל איזה איש... באמת, בלי עקבות, בלי מעצורים, בלי סנטימנט, שיקול קר וענייני, מה שטוב לי, זה הדבר היחיד שמניע אותי, ולא בפעם הראשונה.
אבל יש פה משהו אחד שונה ממה שהיה. ברק כל הזמן אמר, זה כבר קרה לו, וכבר קרה לו, וכבר קרה לו. יש פה כוכבית קטנטונת, שאני אדחוף אותה כבר עכשיו. ליוסי אבוקסיס, כל הקריירה המאוד ענפה, יש יבלת אחת שכואבת לו עד היום.
והיא?
זה הפיתורים מהפועל תל אביב.
אז.
כי יוסי עשה בזמנו את כל הדרך, כמו שכתוב בספר, להיות ליד אלי גוטמן, להצליח ליד אלי גוטמן, דאבל, אירופה, גביה, עונה בבני יהודה מאוד מוצלחת, חזרה הביתה, בואי, יוסי אבוקסיס בפועל תל אביב. והוא פותר בבושת פנים מהפועל תל אביב, אז הייתה רביעה בדרבי הגשם שאוהדי מכבי תל אביב זוכרים לטובה, אלי רנטר וכדומה. ואת יודע, באותה תקופה אני עבדתי עם יוסי. יוסי עבד, הגיש ברדיו, ברדיו 99, עם חיים רביבו ואופירה, והייתה תוכנית מאוד מאוד מצחיקה, מאוד מאוד כיפית אגב, אבל אז עבדתי איתו, ערכתי אותו. ואם יש משהו שכואב לו, יותר אפילו יונה מהניסיון של גיא לוזון להפוך אותו לסקאוט, זה אתה בוודאי זוכר,
בוודאי.
זה הפיתורים מהפועל תל אביב. ומבחינתו, עם כל הקטע שהוא עובר קבוצות, היה לו איזשהו קלוז'ר אחד לעשות, והוא עשה את זה. אז יש פה מעבר לאלמנט הקר שאתה רואה את זה, ואני דואג לו יוסף בוקסיס ודואג להפועל תל אביב, יש פה גם אלמנט רגשי פה, וזה אולי אחרי הרבה מאוד שנים בקריירה, יוסף בוקסיס לקח את האלמנט הרגשי הזה. וזה משמעותי.
אדם שפועל מתוך, ותכף ננסה להתעמק גם בזה, זה לא חשבתי להתחיל עם זה, אבל אדם שפועל ממקום של רגש, ורגש הוא דבר שמניע אותו, הוא גם רגיש כלפי אחרים. ופה לא היה מהלך עם שום רגישות, כאילו, ממש כאילו, זה היה אוטם, יש פה סיפור ברקע עם ההתאחות לכדורגל, אנחנו ננסה להבין בדיוק מה קורה פה ברקע. סביב שקריאה להשעות את ישראל מפיפה ודברים כאלו, ננסה להתעמק בזה תכף. אני חוזר לעניין של יוסי אבוקסיס, לסגור את הפינה, ואני אומר שבן אדם רגיש צריך להיות רגיש גם לצד השני, ואני חושב שמעבר בין ביתר להפועל תל אביב באופן כזה, בימים כאלה, בעיניי צריך לעשות בצורה אחרת, עם איזשהו צינון, אפילו שוב, ברמה הרגשית אני מדבר, מותר לו, הכל בסדר, עשה מה שעשה, זה כבר היסטוריה, הוא כבר בפועל תל אביב, אבל אני חושב שאם לי היה, אם אני הייתי עובד בביתר כל כך הרבה זמן, כולל כשחקן והכל, זה אומר שיוסי אבוקסיס ער לרגישות שיש במהלך שכזה.
יוסי אבוקסיס ידע שאם זה לא עכשיו, זה לא יקרה. זה הובהר לו.
אוקיי. אני חושב שאדם, אי אפשר לטעון לרגישות מצידו, זה מה שאני אומר, אוקיי? כי אדם רגיש לא היה עושה את הדבר הזה. רק אדם חסר רגשות.
רגיש בצורה אגואיסטית לכלפיו, כלומר,
לא, זה לא נשאר. אני מדבר על רגישות במובן של אינטליגנציה רגשית כלפי הסובבים אותך, כלפי אנשים שאיתך. לזה נראה לי שכיוונתי. זו הייתה הנקודה. אז זה סיפור נוסף, שהוא על זמני שבא בשבוע הזה, ובזכות העובדה שאין מחזור אמצע שבוע, אפשר להתעמק בו, אפשר לדבר עליו, על ההשלכות שלו, וגם מה שממתין ליוסי אבוקסיס, במשחק הבכורה שלו, שבת, פועל חדרה.
פועל חדרה מנתניה 5:30.
פועל חדרה בלי סמי בורר, שמושעה.
מושעה צהובים.
כן.
לדעתי גם מפולה הם צהובים, נדמה לי.
נכון.
אבל...
וואו, זה ממש...
נדמה לי אם ראיתי נכון, אבל כן, זה יהיה מעניין, ויש רוח חדשה סביב הפועל תל אביב.
אז נתעמק בה, וכמובן, היו עוד סיפורים משמעותיים במחזור הזה.
מה עוד קרה במחזור הזה?
אז לא, נציין, נגיד, אתה יודע, אובדן הנקודה של בית הדין, שלקח למכבי תל אביב נקודה, בעצם הכניס את הפועל באר שבע למאבק, חזק מאוד. כמה זה? 9 ניצחונות ליגה ברציפות.
נדמה לי שהפועל חיפה לפניהם.
ובדיוק. ובעצם, אתה יודע, שאתה חושב על זה, הכניס למאבק באופן רשמי כאילו, את הקבוצה הכי עציבה בליגה. וזו הפועל חיפה. הפועל חיפה לדעתי, הקבוצה שמבחינת תנודות ביכולת, תנודות בתוצאות, הייתה הכי יציבה לאורך העונה.
נכון.
הרי באר שבע, תשמע, תחשוב על זה היום. אני בטוח של יניב ברדה תופס את הראש ואומר, תשמע, אם אני עושה... שני ניצחונות, בתוך הרן המחורבן, סליחה על השפה, שהייתה להפועל באר שבע בתחילת העונה. עוד ניצחון פה, ניצחון שם, אחד. עוד 4 נקודות, ניצחון וטקו.
אני שם.
מה זה שם? בענק.
מה, לא, סכנין בבית שהוא נפל, הפועל פתח תקווה בחוץ.
קטנות כאלה, שהכל נראה אחרת פתאום.
זה גדולתו.
של?
של ברדה.
זו גדולתו של הארגון, שנתן לו את...
של הארגון, של גוארדה, של הארגון לגמרי.
שנתן לו את הגב המוחלט, וכמובן הפועל חיפה, היציבה מבין קבוצות הליגה, כמובן היא לא ברמה של 4 הראשונות מבחינת עומק ואושר הסגל.
אתה יודע מה? עוד שבוע וחצי לדעתי יש דרבי? משהו כזה? בואו, נצחו את מכבי חיפה. בואו נראה אתכם. גברים? נצחו את מכבי חיפה בדרבי.
זה האתגר של הפועל חיפה שהיא... עכשיו גם, לא יודע, זה כבר משחק שני ברציפות שאני רואה שלה לעומק, מחצית נגד הפועל תל אביב. המחצית נגד הפועל תל אביב ומחצית נגד הפועל פתח תקווה, שהם באמת היו אדירים, בעיקר מחצית שנייה נגד הפועל פתח תקווה. הכל מתחבר להם. זה כאילו, אתה יודע, במידה מסוימת מזכיר לי, ובטח לא יאהבו את ההשוואה הזאת, אבל זה מזכיר לי את הפועל ירושלים של שנה שעברה, אבל על ספידים. זאת אומרת, קבוצה שאתה יודע, שהכל הולך לה. אבל פה שם שנה שעברה איפשהו, שם מסוים, כבר עצרה, כי כבר יותר מדי. פה חיפה לא מפסיקה. לא מפסיקה לנצח, לא מפסיקה לכבוש, לא מפסיקה לשחק, וגם מלמד אחד, מה שהתחיל בתור, איך קראת עליהם בהתחלה? היו מלקטים את הפירורים כאלה במשחקים, זה 1-0, דקה 70, יודעים לעשות את הגול. תשמע, הכל הולך להם, ועכשיו כבר... זה באמת כל כך אלמנט קרמטי מוצלח כזה, שפתאום, וואלה, אתה מזהה גם עוצמות של ממש, וזו העונה הכי טובה של הפועל חיפה, מה זו עונת האליפות שלהם.
עונת המאה.
אז מגיע להם.
ככה, מתייחסים לעונת המאה.
מגיע להם. מגיע לרוני לוי לראות אותו מחייך, אתה יודע, זה גם איש מקצוע שהושמץ והוקז. והסיפור הכי גדול במחזור הזה, בסוף. מגיע מירושלים. עוד סיפור גדול.
מה קרה בירושלים? לצאת כאילו? לצאת ולחזור עוד רבע שעה? 20 דקות?
אפשר גם עוד שעה, אתה יכול בכלל... אולי נכון שתשמע קצת מה אני מרגיש. אבל גם לא חייבים להתעמק בזה עכשיו, אנחנו פה עשינו...
נו, תתעמק, יאללה, תתחיל.
שיח כותרות כזה, שיח כותרות כזה ארוך, על כל ענייני המחזור. אז בגלל שהייתה, אנחנו בעיצומם של ימים, כמו שאתה רואה פה, אנחנו בהקדמה של כבר איזה 20 דקות בתוך הפרק, זה היה באמת מחזור עם מחזור, או רצף מחזורים, אבל מחזור שסביבו נוצרו סיפורים מהמשמעותיים ביותר העונה, אז בתוכם, ואני לא מזלזל, לפעמים אני אומר, רגע, למה בליינאפ שמת, נכון? אני בא אליך בטענות כאלה, למה? למה זה בליינאפ לפני זה? למה...
אין לנו ליינאפ כבר 3 שנים, אבל בסדר, תמשיך.
אבל פה, בהקשר הזה, אני באמת חושב שאני יכול להבין את העובדה למה זה טיפה נבלע, כי באמת היו סיפורי על בתקופה הזו, אבל גם הסיפור הירושלמי כאן הוא סיפור על. כמובן, פוסט אירועי אבוקסיס בביתר, ואני פה אדבר רק נראה לי ממקום רגשי, אז בואו נעשה פה, נפתח פה את הסוגריים של עכשיו אני נטו... אני מאוד מאוד מקפיד פה בפוד, אנחנו מדברים מה שנקרא כספת קורסת הפסיכולוג שלנו, מדברים פתוח על הכל, את מה שחושבים, לפעמים גם דברים שאנחנו לא מעזים להגיד בשידור, מרגישים בנוח לומר אותם פה, אבל מהסתכלות מאוד מאוד מקצועית על סמך זה שאנחנו...
לפני מקצועית, אני רוצה שתגיד לי איפה היית בשער של מתן חוזז. שאנשים יבינו מה עובר עליך בשבתות.
זו עונה לא פשוטה עבורי, כי אני לא מצליח להגיע למשחקים, אוקיי? זו עונה הכי גרועה שלי מבחינת הגעה למשחקים.
יותר משנה שעברה?
כן. כאוהד, אני אומר. הייתי השנה, לא הייתי באף משחק השנה. שידרתי 3 מתוכם.
אוהד הצלחות.
לא, אני לא אוהד הצלחות. אני אגיד לך כאילו, וזה גם, יש הרבה דברים שזרים לא יבינו, וזר לא יבין את ההרגשה הזאת שיש לו עדי הפועל ירושלים, הפריבילגים, באמת פריבילגים, שהקבוצה היא שלהם, שהמועדון הוא שלהם. זה ביטוי מוחלט לבעלות על הקבוצה. בזה שאני נורא מעודכן, אני נורא יודע, משתפים אותי בכל מה שקורה, לא כיונתן כהן העיתונאי, אלא כאוהד שהוא חלק מהדבר הזה. אתה מקבל ביטוי ושיקוף מלא של מה שנעשה ביום-יום. אתה מרגיש מאוד בקונטרול סביב זה. עד כדי כך שלפעמים, במצב של באמת ימים מטורפים כאלו, של עומס עבודה מטורף עם מחזור אמצע שבוע, ובעיקר שאני במקביל בשירות מילואים בצו 8 כבר 4 חודשים, שאני לא מצליח להגיע, ואני מרגיש עם זה בסדר. כי אני יודע שהעסק בידיים טובות. גם בעונה מצ'וקמקת כמו זו. אז זו עונה שאני לא מגיע הרבה למשחקים. אני מקווה ביום שני לנסוע לחיפה. ממש מקווה. תלוי כמובן בלוב שסידור העבודה שלי פה בערוץ, ובשלטונות הצבא.
וזוגתי גם. גם זוגתך, לא?
תמיד.
תמיד, לפני. פאול אחד.
מקווה לטוב. שאלת אותי איפה הייתי ביום ראשון ב9+, אז היינו באוטו של בילי. בילי הוא הנהג שהחליף את אייל שריקי כמובן, שלי ושל שלומו.
שריקי עזר?
איפה שריקי? שריקי נטש את תחום המוניות.
די.
והיום הוא עובד באלביט, בנוף הגליל. מה אתה אומר? ואנחנו מתגעגעים אליו מאוד, איש יקר. אייל שריקי, הנהג המיתולוגי של שלמה שרף, עשה הסבת קריירה. אנחנו מאחלים לו בהצלחה. נכון? פרט חשוב.
חשוב מאוד.
כותרת. אז היינו באוטו של בילי, יצאנו, סיימנו לשדר את ריינה מול הפועל חדרה. מחצית ראשונה ראיתי כזה במסך מחשב, תוך כדי שידור. לא היה מה לראות, אז זה לא באמת הפריע לשידור, השידור היה 100%. שער יפה של הדיונה, סיפור, אבל אני חושב שבאמת, אני באמת, באמת ובתמיד חושב שאנחנו אחד, אולי הפוד היחיד, או הראשון שבוודאות סיפר, דיבר והרים לדיונה, שהפך באמת לסנסציה, ואחד השחקנים הכי טובים בליגה.
לגמרי.
מחצית שנייה, אנחנו באוטו, נוסעים. ואנחנו פה שוב, אני מדבר עכשיו באמת מרחשי ליבו של אוהד, וכאילו המשחק מתקדם ולא קורה כלום, איזה משחק גרוע.
הייתם קטסטרופה. הייתם באים.
לגמרי. ובניגוד אגב, למלא משחקים קודמים, שכאילו היו מצוינים ולא הצליחו לנצח, פה היו גרועים. ואני כבר דקה 70, 75, כבר נגמר שם מאחור, אני מתחיל גם להרגיש שהוא לחץ בחזה, אני אומר שם לבילי, אולי שווה לבדוק רגע מה נעצור, בית חולי מאיר, אני ממש מרגיש לחץ, לא טוב לי. שלום עוד, שתי מים, אתה יודע, תירגע, יהיה בסדר. ואני אומר להם, תקשיבו, לא יהיה בסדר. זה קבוצה שהשנה יורדת ליגה. באיזה אתם לא יורדים ליגה? פה על ירושלים קבוצה חזקה, אתם לא יורדים ליגה, ואני אומר, כן, זה מה שכולם אומרים. אז שאנחנו טובים, לא מצליחים לנצח, ואז שכאילו, אתה אומר, אוקיי, רגע, ביתר, אני אתן את ה-state of mind של כל אוהד הפועל לקראת המשחק הזה, ביתר העונה יותר טובה מהפועל, על פניו. אבל לערב הספציפי הזה, היה ברור שאחרי טראומת אבוקסיס, אפשר, אתה יודע, לנצל את המומנטום, ואתה יודע, קבוצה בלי עדר, בלי רואה ועניינים, בוא נקה. לא, וזה לא קורה. אז אתה אומר, רגע, כל הזמן אני טוב, נגד מכבי חיפה ומכבי תל אביב וזה, ולא מצליח, ובאר שבע אחלה וזה, ולא מצליח לעשות נקודה. ואז שאני צריך להיות טוב, אני גם לא עובר את החצי, כל המשחק. זה עונה של ירידת ליגה.
היה לי ציוץ מוכן, אתה יודע? היה לי ציוץ מוכן בדקה 85. אתה יודע, כל הקרדיט של הניצחון של הדרביז מגיע לי. כי היה לי ציוץ מוכן שמוכן לשגר, שהציוץ אומר, מרוב שהם אומרים לעצמם שהם טובים, הם ירדו בסוף.
הם לא אומרים לעצמם שהם טובים, זה הסביבה אומרת, אבל כן, 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 כן.
זה מה שכתבתי לעצמי.
לגמרי.
באתי לצייץ.
לגמרי, זה כל הסביבה, כל... ואני בדיוק ככה, דקה 80, יורדים, 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 יורדים. ואז קרה, אוהדי כדורגל אמיתיים מבינים את הרגע הקרמטי הזה, שפתאום בכל קבוצות הוואטסאפ מדווחים שהוצאת ביציע האדום רימון עשן צהוב.
מי כתב לך את זה?
אתה כתבת לי את זה גם?
כן, תפיל לך את זה.
אוקיי. לא, לא, אני לא כל כך זוכר.
כי זה קרה גם לי.
אוקיי. ואז מה קרה אחרי שהדליקו לכם רימון עשן צהוב ביציאה?
אחד רמזי ספורי, אחד אחמד עבד.
מפיגור של 0-2?
0-0 ל-2-0.
או וואו.
תוספת הזמן. הפסד שגרם לביתר לא להיות בפלייאוף התחתון. הפועל משכה את ביתר לפלייאוף התחתון.
וואו.
אותו דבר. יש קרמה, יש חוקים בלתי כתובים בכדורגל. אתה לא מפוצץ רימון עשן ביציאה של יריבה. כי הקרמה תיתן לך ביס בתחת. ונתנה ביס, וואחד ביס.
ואז קרה מה שקרה בגמר ליגת האלופות, ב-1999. בזמן פרגי, הוא זמן זיו אריה. טדי שרינגהאם, הוא עדן דהן, סליחה. עידן דהן, למה עדן דהן? עדן דהן כפר עליו זה בחור אחר. עידן דהן. בקאם בתפקיד אופק ביטון וקרם זועבי. וסולשר הוא לא אחר מאשר מתן חוזז. אשכרה, אלוהים ירד מלמעלה.
ומיגל סילבה, אל תגן אוליבר קאן?
בטח. וואו, מיגל סילבה. בסדר, מתנהל בטוויטר עכשיו איזה דיון שם, אבל אני לא אכנס לזה.
דין שוערים?
כן.
וואלה, נתחיל, אנחנו לא יצא מזה.
בדיוק, אנחנו לא יצא מזה.
אני נגדך פה ברמות לא נורמליות.
כן, כן, ברור, אין לכם מושג. אבל אנחנו לא נפתח את זה. אדלי, שוער אדיר. אבל אנחנו לא נפתח את זה.
איך ניגריה הגיע לגמר אליפות אפריקה בלי אדלי? זה ההישג האמיתי.
לא, הוא היה צריך להיות שוער שלישי שם, אבל לא משנה, זה לא
שוער.
לא, 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 אנחנו לא פותחים בזה. לא פותחים, לא פותחים. שוער ענק, ענק, ענק. כל הפודי על הפועל ירושלים. עצום, עצום. אחלה אדלי.
אחלה יריבה.
בעונה מחורבנת מבחינת תוצאות, בלי זיכרונות, בלי רגעים. אוקיי, אולי באמת, הניצחונות על הפועל תל אביב היו הרגעים היחידים שבהם היה סבבה כאילו ואיזשהו אימפקט, אבל שוב, לא ניצחת, אין באמת משמעות גדולה פה. וברגע אחד, בערב אחד, שאני רגע מור, ב3-4 דקות, 3,000 אוהדים של הפועל ירושלים ביציע והאלפים הרבים האחרים, עשרות אלפים הרבים האחרים שיש בבית, זכו לרגע שהולך איתם 30 שנה קדימה. לספר לילדים, לספר לנכדים מה היה. זה העוצמה של כדורגל. זה ערב אחד או 4 דקות בתוך ערב שעל פניו הלך לכיוון הכי מחורבן בעולם, ו4 דקות שבונים מורשת, 4 דקות, 5 דקות שמעצבות דורות שלמים של, שמעצבים דורות שלמים של אוהדים, שנים קדימה. זה מטורף. איזה עוצמה ואיזה רגע ואיזו משמעות מופלאה יש לדבר הזה. ואז, אבו, ברגעים האלה, אין לי ברירה אלא לחזור אחורה.
לא, לא, עוד הדור... פעם. עוד פעם?
כן. כי הדור של הילדים שלנו, שלי, של הילדים של אסף, של ערר, כל של החבר'ה שלנו, זה ילדים שכאילו רגילים שהקבוצה שלהם מנצחת דרבים. זה רגילים, כאילו זה ילדים שמתבאסים שחוזרים מסמי אופר בהפסד, כי בשנה שעברה לא הפסידו. וכאילו, לא מנצחים את מכבי חיפה בבית, זה שערוריה, כי הם רגילים, הדור של הילדים של אוהדי הפועל ירושלים, של בני דורנו, הילדים שלנו, רגילים, כאילו, שהם חוזרים מבלומפילד להפסד למכבי תל אביב, זה טרגדיה, כי ניצחנו שם שנה שעברה עם גיא בדש, מה? אז איך עכשיו לא? וכמובן, גידלנו דור של ילדים שהם חותרים לווינריות, אבל אנחנו לפני 10 שנים היינו בליגה א' צפון. ולפני 15 שנה היינו בליגה ג' עם הגמלים.
עשית את הנאום הזה בעלייה, כן, עם הגמלים, נו, בטח, עוד פעם, גמלים.
בתל שבע.
בתל שבע, ואחרי העלייה, לא, אחרי זה עשית את זה עוד פעם בשער של יאו.
נכון.
אתה עוד פעם חוזר על הנאום הזה?
זה המועדון הכי מרגש בארץ במובן הזה שאף אחד לא עבר את הדרך שהוא עבר. ובמיוחד במקום, במדינה ובתרבות ספורטיבית, עם זיכרון קצר כל כך כשם שיש לנו, אסור לשכוח את הדברים האלה. אני רואה את מכבי חיפה ביום ראשון, ואני רואה את ברגעים המשמעותיים של המשחק, שצריך ככה לשמור על התוצאה וכולם וזה, ואלי מוחמד נפצע, ואני רואה את גוני נאור ואת קאסה מחזיקים להם את האמצע, אני כאילו משפשף את העיניים, ואני בצמרמורות. גוני נאור זה בן אדם שאתה יודע, עלה לבוגרים, קבוצה תחתית בליגה שנייה, קיבל איזושהי הזדמנות פה ושם, קאסה זה באמת תוצר, הוא הפועל ירושלים, במלוא מובן המילה, כאילו ילד קטמונים, שעשה את כל הדרך, אתה יודע, ובסוף הופך להיות האקזיט הכי גדול בהיסטוריה של המועדון, עוד אחד מהם, ובעצם סולל את הדרך לבאים אחריו, גם בתור מי שימשוך שחקנים להגיע לגדול במועדון, וזה בא מכלום, אוקיי? זה בא מכלום. זה לא בהפועל תל אביב הגדולה שחובה עכשיו 10 שנים רעות, פה פירוק, שם ירידת ליגה, תרחישים אסוניים. לא היה מועדון. היה ליגה ג' הכל קם מאפס, בעשר אצבעות. עכשיו, גם הפועל תל אביב קמה בעשר אצבעות, אבל קמה בעשר אצבעות של אנשים ב-1923. גם מכבי תל אביב קמה מעשר אצבעות של אנשים גם בתחילת המאה של הקודמת. פה זה היה לפני 15-20 שנה. אנשים שרק רצו שתהיה להם קבוצת כדורגל. והייתי חייב להגיד את זה, וזה חשוב מהן כמו, ותזכרו את זה, ותנו הרבה כבוד, ולא לזלזל ולא להיות ציניים כלפי הדברים הללו, כי כל עוד הפועל ירושלים שהיה מעורב ושותף ליסוד, לכינון של הדבר הזה, ובעיקר לבחירה של האנשים המעולים שהובילו אותו ברמה היומיומית. ברמת המנכ״ל, מנהל מקצועי, ובסוף זה כבר 5 שנים, זה מאמן. זה אנשים ש... ברמת ה... וואו. וואו. זה אנשי הספורט הכי... מהמשמעותיים ביותר שיש פה. זהו.
יש לי דמעות בעיניים למי שלא...
די, נו?
כן, כן. העיניים שלך מנצצות.
לי יש דמעות בעיניים או לך?
לא, לי. אני אתרגש מהפועל ירושלים? לא, אני שמח בשמחתכם. זה היה באמת ניצחון מרגיש. עוד פעם, אמר לי עוד הפועל ירושלים, שזה ערן זהבי שלהם. ערן זהבי של ה-3-2, מתן חוזה של ה-2-1. זה הגבלה. זה הגבלה, וזה יפה, וזה חשוב, וזה יותר מהכל, באמת יותר מהכל. זה ניצחון חשוב מאוד. כן. היית בברוך כבר, באמת. זה נראה כמו... תראה, אני מסתכל, ראיתי את אשדוד ביום שבת נגד הפועל תל אביב. אשדוד, אתה משדר אותה הרבה.
הם קרסו.
אתה אומר, זה לא יכול להיות שהם בכלל באזור של הליגה הזאת בכלל.
הם היו איומים, הם לא כאלה גרועים, אשדוד.
הם גרועים מאוד. הם קטסטרופה.
הם היו גרועים נגדכם, הם לא כאלה גרועים באופן כללי.
אז אתה אומר, את הפועל פתח תקווה, גם את הפועל פתח תקווה הייתי משחק את כדורגל טוב. אולי לא נגד הפועל חיפה, אבל ראיתי, ואז אתה אומר, בוא נה, הפועל ירושלים עוד ירדו ליגה, אבל...
כן,
צריך לחשוב.
מתן חוזז, מושל מכבי תל אביב, אחד מלא הרבה שמושלים ממכבי תל אביב.
הרבה.
למרות הניסיון, לא הרבה, שמנסים...
מצאתם.
כן, זה באמת ניסיון לצמור. לא שיש לי בעיה עם הטייטל הזה, אבל הוא כמובן מופרך. 2-3 מושלים, זה הכל. שבסך הכל... טוב להם להיות בפולו של... מתן חוזה, זה הגיע אחרי...
זה נידם, אלטמן היה במכבי תל אביב?
לא, אלטמן היה. לא, לא מושל, הוא לא מושל. לא, גם פיוון לא מושל. פיוון עבר בעברה, ואלטמן עבר בעברה, וגלאזר לדעתי גם בעברה. היחידים זה רויזמן, חוזז ונידם. שלערכתי, שלושתם לא יחזרו למכבי תל אביב. אולי לרויזמן יש עוד הפוטנציאל, אבל גם הוא לא קשיר רוב העונה. חוזז מגיע לו, ווינר.
אז בואו נעבור למכבי תל אביב ולמכבי חיפה.
כן.
ראינו את משחק העונה ביום שני.
כמה מאזינים דיממנו, אתה חושב,
בכל... דעתי נשארנו עם אבא שלי.
ואבא שלי.
ואבא שלך, כן, ברור. אז מי ששרד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב...
נורא חשוב זהו, בקטע הזה, לתת את הטיים קודים האלה כדי שהמאזינים...
יוכלו לדלג.
לדלג לזה.
לא, אני בטוח שרגשת, אבל יום שני היה גם עוד אירוע מאוד מאוד מרגש, וזה הניצחון של מכבי חיפה במשחק העונה. אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני ראיתי את הניצחון הזה של מכבי חיפה כניצחון, אני קורא לזה ניצחון חלון העברות. זאת אומרת, שתי הקבוצות יצאו לחלון העברות משוגע ומטורלל לחלוטין. מכבי חיפה הביאה את מה שהיא צריכה. מכבי תל אביב הביאה מה שיש. ואת זה ראית במשחק העונה בצורה מובהקת שזעקה לשמיים. ולמה אני מתכוון? מכבי חיפה הבינה את הצרכים שלה בצורה מאוד מאוד מוקדמת לצוות המקצועי. היא ראתה את פייר קורנו כמגן שמאלי בודד, הוא צריך להביא לו תחליף טוב. מי יהיה תחליף טוב? קני סייף. מצוין. היה מעולה במשחק העונה. נהדר. מישל גול היה נהדר.
סייף היתרון הגדול שלו, כמובן שהוא שחקן מאוד מגוון.
מאוד מגוון.
למלא עמדות.
בדיוק בעמדה שמכבי חיפה צריכה, ואז מכבי חיפה ידע לפני 3 חודשים ששירי הולך. ואז הוא אומר, טוב, מה הדבר הכי טוב שאני יכולה להביא במקום שירי? קוראים לו גדי קינדה. שממשחק למשחק מראה את הגדי קינדה שהכרנו, בעיקר מביתה ירושלים, ב-MLS לא באמת ראינו אותו משחק, אבל בעיקר מביתה ירושלים. ולעומתה, אני לא מצליח להבין מה מכבי תל אביב עשתה בחלון הזה. אני מודה.
אנחנו נראה את זה בלונגרן.
יכול להיות. אבל מכבי חיפה הביאה מה שהיא צריכה, יש את לוסובוי, שאנחנו לא יודעים אם הוא טוב או לא טוב, סוג של קיצוני, אבל מכבי חיפה הביאה בדיוק את השחקנים שהיא צריכה, ואז פתאום לקראת, באמצע עונה, מאוד קשה, עם מלא פציעות, מלא היעדרויות, יש לה תחליף לכל עמדה. מכבי תל אביב באה למשחק העונה, עם 2 בלמים שאפשר לספור את ההופעות שלהם היד אחת, בשנה האחרונה, מתן בלטקסה ורז שלמה, שלוקסן, שהוא לא מספיק טוב למכבי תל אביב לדעתי, וראינו את זה, זה לא רק הטעות, ראית איזה גול הוא בישל נגד הפועל ירושלים שבוע שעבר? בישל. ואז מגיע מלדה, סופר מוכשר, שחקן קיצוני, ואז מגיע אדו הזר החדש, שאנחנו לא מכירים אותו, אבל מה שהבדתי גם קיצוני. ואז מילסון מגיע, והוא גם קיצוני, ואז יש יונתן כהן, ויש את אושר דוידה. ואתה אומר, רגע, 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 זה מה שהבאתם להגנה, כאילו הם הציפו את הסגל שלה בהרבה מאוד שחקנים, ופתאום הסגל של מכבי חיפה נראה לי מסודר עם היררכיה, והסגל של מכבי תל אביב נראה מבורדק ברמות. ומבחינתי הניצחון הזה של מכבי חיפה, הניצחון חלון העברות. כי מכבי תל אביב הדגיש שהבעיות שהיו לה לפני החלון נשארו אותן בעיות, הגנה, 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 הגנה. ומכבי חיפה תקנה את כל הטעויות, לא טעויות, כל הבעיות שהיו לה בסגל במרוצת השנה, כי זה הדרויות ופציעות וזה.
מעניין.
ותקנה את זה בצורה מאוד חכמה. ועוד פעם, אני לא עכשיו מנחש מי תיקח פה תהליפות, כן? ממש ממש לא.
אז אני אגיד לך 2 דברים בהקשר הזה. אחד...
אבל מכבי חיפה, בוא נגיד לך, התייצבה בעוד מכבי תל אביב כרגע מאוד לא יציבה.
אני אנסה רגע עובדתית. אחד, אני חושב שאנשים מהרו להסיק מסקנות נחרצות. יש הרבה מסקנות להסיק, אבל מסקנות הנחרצות, להסיק מסקנות נחרצות מהמשחק האחרון ביניהן ביום שני, על סמך בסוף. מצב נייח מעולה דקה שלישית, טעות קשה של דור פרץ דקה 20 שמכירו את המשחק, גמרו את המשחק.
כן, אבל זה בא ממשהו, אני לא
מסכים לך. הכל בא ממשהו, הכל בא ממשהו, אבל...
לא היה לך מוכר ה-20 דקות הראשונות? זה אותן 20 דקות שמכבי חיפה עשתה למכבי תל אביב בבלומפילד והפתיע את כולנו.
לא הספיק, שם זה היה ניצחון טקטי מובהק, פה זה לא היה ברמות האלה.
אני חושב שאתה טועה, אני אגיד לך למה.
לא משנה, לדעתי גם מסע הסכים, מסכים איתי.
מכבי חיפה בבלומפילד התנפלה למכבי תל אביב, הפתיע את כולם.
נכון.
גם אותי ואותך.
אז.
גם את מכבי תל אביב.
אז, במשחק קרוב, נכון.
מגיע המשחק בסמי אופר. רובי קין אולי יעשה התאמות ויסיק מסקנות, והוא לא יסיק.
לא, אבל הוא לא הספיק בכלל.
הוא לא הספיק, מכבי חיפה התנפלה לו לחיים.
אז זה אחד. 2, וזה כבר עניין עמוק יותר בראייה ארוכת הטווח של מכבי תל אביב, וכאן, זו נקודה שמכבי תל אביב צריכה להידרש אליה, ואני חושב שבמידה מסוימת, יש סימנים ראשונים של, לכך שהיא נדרשת אליהם. אתה מדבר פה על חלון העברות, אז אם אנחנו ננתח את חלון העברות, אני חושב שהיו פה כמה, יש פה כמה מסקנות אפילו. משתדל, תדע, אף פעם לא להיות נחרץ מדי, אבל יש פה כמה מסקנות. אני חושב, אחד, עובדתית, מכבי חיפה עשתה, ביצעה את העסקאות שלה, זה בטווח, נגיד, התחלת אמצע החלון, ומכבי תל אביב, וזה קורה לה המון, שלא לומר יותר מדי, הכל בימים האחרונים. זה תולדה של... יגידו אנשים, מסתר איזה, אני חושב באמת תולדה של המורכבות הניהולית של מכבי תל אביב, כפי מה שאני מבין שם מהמועדון, שכל דבר דורש אישור, באופן טבעי כמובן, אישור של קנדה, יש המון קושי לגלגל, מה שנקרא, להניע את הגלגלים של הארגון שם, כדי לקבל החלטות משמעותיות על חוזים ארוכי טווח כאלה, כמובן לגיטימי לגמרי, זה רק לוקח המון המון זמן, ובגלל זה דברים לפעמים נדחים עד לרגע האחרון. הדבר השני המשמעותי, וזה דבר שאני חושב, תשמע, תקן אותי, הייתי, שוב אני אומר, אני רוב הזמן או במשחקים או שם בצו 8 שלי, אז לא שמעתי המון המון שיחות שהיו. דיברו רבות על הסיפור של קאסה כמקרה בוחן, לאיך מכבי, והקינדה בעצם מכבי תל אביב לא רצתה, היה שם עוד משהו שמכבי תל אביב רצתה וחיפה לקחה, היה דבר כזה, ואת קאסה היה עכשיו, והיו אולי דוגמאות בקיץ.
פלפולים, לא סובוי, אומרים שמכבי רצתה, אני לא יודע את זה בוודאות, אין לי מושג.
אז בהקשר של הכדורגלנים הישראלים, אני חושב שהסיפור הוא שמכבי תל אביב, ושוב, אנחנו בעידן חדש, כן, של פוסט השבעה באוקטובר, שבו העובדה שמכבי תל אביב לא דוברת עברית, ובאוכריה.
תסביר.
עם כל הכישורים המקצועיים, הניהוליים, האדירים של אנשיה, מוכח, אתה יודע, בן מנספורד הוא אדם עם קבלות בכדורגל המקומי ובכדורגל העולמי, ואין בכלל, בכדורגל האנגלי, אין בכלל מה לדבר גם, אתה יודע, מכיר פה גם. בסוף, ובטח בימים כאלו, מכבי תל אביב נטולת עברית נופלת בקטנות הבין אישיות מול שחקנים, במסעים ומתנים ובאזורים האלו. אני חושב שזה נקודה שהיא צריכה להידרש אליה בראייה ארוכת טווח, כי זה יכול להיות משתנה במשוואה שיסגור הגמוניה ירוקה לעוד שנים קדימה, כי אלה הדברים, זאת אומרת, ההחתמות ארוכות הטווח, המחשבות הללו על מינוי גם של אנשי מקצוע, פופו פול תל אביב, וקיבעון על הזרים והבוקסיס הנוכחי. גם החשיבה הזאת, גם החשיבה על חלק משחקני הרכש, וגם ברגע שבו מתבצע הקטע הזה של אוקיי, טוב, הם גם רוצים אותו, הם גם זה, בוא נסה לשכנע אותו. לחום הישראלי, לעברית, יש משקל גדול מאוד בקבלת החלטות, שוב, ברגעים כאלה שהכל כזה צפוף. זאת אומרת, אתה יודע, לא אצל כל אחד. אני בטוח, כאילו, אתה שם לי את רובי קין מול העיניים, אני כאילו שבני, אבל אני כבר...
אתה חותם, אתה אומר, אתה חותם.
מה זה חותם? אני בא בהתנדבות בשביל רובי קין? אני, אתה יודע, כל חובב פרמר ליג, אתה יודע, גדלתי עליו, על הגולים הבלתי נגמרים שלו, על הדברים האדירים שהוא עשה, וזה מעריץ. אבל אני לא בטוח שלילד שגדל בקטמונים, או לצורך העניין לילד שגדל באשדוד, או איזה ילד אלמוני ממחלקת הנוער של לא משנה איפה שמכבי תל אביב רוצה, רובי קין בכלל אומר משהו, או מנספורד אומר משהו, וגם אין להם את היכולת הבין אישית לזרוק להם את המילה הזאת המחממת. לפעמים מכבי תל אביב, וזה קורה הרבה העונה, משתמשת הרבה בערן זהבי, שלבוא ולשכנע במסעים ומתנים ולקדם דברים, זה אחלה ניסיון להתמודד עם הבעיה הזו.
השאלה אם אתה לא נותן פה הנחות, כי אתה אומר בן מנספורד, באמת יש לו ניסיון עצום בכדורגל, ואז מכבי תל אביב מגיעה לחלק השני של העונה, למאני טיים שלה, מגן ימני אחד.
אבל אנחנו בעונה ש...
לא, 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 יונה.
בעונה שהכל נטרף בה.
אני חושב שמכבי תל אביב איבדה את הקור רוח, את השקט שנורא יפיין אותו.
הפסון.
הפסון, השקט המקפיד.
חד משמעית, זה ברור.
כי בסופו של דבר...
זה אני מסכים.
יפה, מכבי, עוד פעם, הולכת עם מגן ימני אחד, למאני טיים של העונה. מכבי הולכת עם סגל של 25 שחקנים שדורשים לשחק. זה דבר שני. יהיה קרצב. בתור מה? הבאתם את קרצב, בשביל מה? קרצב לא שחקן שבא להשלים סגל. ויותר מהכל, אתה מסתכל, עמדת השוער. מכבי תל אביב לא קפה בחסר בעמדת השוער. מכבי תל אביב הולכת עם מרכז הגנה, שוואלה, זה לא אני אומר, זה עודי מכבי תל אביב, זה אלוהים ישמור. מרכז הגנה מאוד מאוד בעייתי, אבל אתה אומר, אוקיי, יש המון כישרונות בחלק הקדמי. המון. רוב המשחקים באמת מכבי תל אביב לא צריכה את ההגנה שלה. אבל כשהיא תצטרך את ההגנה שלה, לא בטוח שהיא תהיה שם. ואז אתה אומר, מהצד השני, יש את הרנסנס של שימיץ', שזה מטורף. מטורף, מטורף, מטורף. זה, אתה יודע, הז'רגון כל השנים היה, במשך באמת, יונה, אולי 30 שנה, זה שכל זר שמתחיל גרוע, אתה זוכר, חוברוב התחיל במכבי תל אביב, במשחק נגד ביתר תל אביב, ביצדון היהודה א', הוא קיבל שלישייה, וכולם שלחו אותו הביתה, ואז הוא התגלה כאחד השוערים הכי טובים שנחתו פה. שימיץ' גם קיבל 3-2. על הראש שלו,
אני אמרתי פה, זה בלם לחדרה, אני אמרתי פה, זה בלם להפועל חדרה. אני מבקש לקחת אחריות על הטקסטים האומללים שיצאו לי מהפה.
כמו שאני אכלתי את הרבה כובעים על מסעי דגו, גם אתה יכול לאכול כובע. ואז אתה אומר, פתאום מכבי חיפה, מכבי חיפה, הבדיחה הכי גדולה נגד מכבי תל אביב, זה ששימיץ' הגיע הביתה, אמר לגברת שימיץ', לא יודע, הוא נשוי, לא יודע, אין לי מושג.
בטוח.
מיס שימיץ', היי הני המום, מוציא מהכיס את המפתחות, את הארנק ואת ערן זהבי. ואז אתה אומר, רגע, ההגנה של מכבי חיפה זה המטר 95 של שימיץ', המטר 92 של סק, השון גולדברג הזה שקופץ איזה 4 מטר גובה, ממתי הוא נהיה כזה אטלט, אני לא יודע, וכיוף מאחורה, ומכבי תל אביב הולכת בלי לפגוע באף אחד, עם שחקנים שאין להם קילומטרה של המגרש כבר הרבה מאוד זמן. ופה זה על הראש של בן מנפורד, מה לעשות?
הקטע הזה של לפני אליפות אפריקה, כל הזמן אמרו, טוב, סק... או מילסון, מי יחסר יותר? לא, ברור שסק, זה מרכז, זה כל ההגנה של מכבי חיפה.
תגיד, מילסון זה כזה משמעותי?
אני לא חושב.
אני גם לא חושב.
אני לא חושב. אבל בגלל שמכבי תל אביב באמת לא מצאה פתרונות התקפיים, והייתה כל כך דלה, וזהבי התקשה כל החודש הזה, אז כולם מסתכלים על מילסון כפתרון להכל.
אז בוא דבר איתי על זהבי, אז בוא נתקל אותך קצת. הגיע העת?
לא, בכלל לא, לא חושב. לא.
אני גם לא חושב. אבל הוא נראה אומלל.
היו לי תהיות בשנה שעברה,
לא לפרישה, אני מדבר איתך על סיפסול.
לא, ברור שלא פרישה, מי פורש, איפה? לא, אני מדבר על זה שכן, אתה יודע, איך אומרים בתוכניות אחרות אצלנו, שאני פחות מה זה, זה הגל מתקרב לחוף, כן. הייתה לי, אבל זה היה לי כבר מחשבה בעונה שעברה. וזה אבי הוכיח לי שלא, בכלל לא. הוא בקצב מסחרר, וכן, נגד, הוא בקצב מסחרר גם עם העצירה הזאת, והוא ימשיך ויבוא. אני בהחלט חושב...
מה שכן צריך להדיג אותו, אני רק אגיד, נגד מכבי חיפה, היה לו נתון מטורף, הוא נגע ארבע פעמים.
כן, לא נגע בכדור, זה מה שבאתי להגיד. הוא כמעט לא נגע בכדור.
עכשיו, אתה אומר, אולי באמת מילסון פה חסר לזהבי, לא למכבי. אולי ההיעדרות של מילסון, לא יודע, אולי לא יודעים להפעיל אותו.
כן, לגמרי. ברור שיש פה קושי. אני באמת חושב שהקלפים נטרפו במשחק הזה כל כך מוקדם, שהוציאו את מכבי תל אביב מבלנס באופן מובהק ומוחלט. היה ספסול של זהבי נגד הפועל ירושלים, היה מתוך מחשבה של להביא אותו רענן לעסק הזה, אבל הרעננות שלו לא הצליחה לבוא לידי ביטוי. תשמע, שבת, מכבי תל אביב, שבת ב3, זה אומר בלומפילד מלא לדעתי, גם 30,000 איש, אני... למה לא? מזג אוויר טוב אמור להיות.
אני מקווה, לא יודע, מכבי לא מילתה את בלומפילד הרבה מאוד.
אז 25,000, בסדר?
כן, יגיעו. נגד קבוצה שהיא...
נחסית היסטורית.
נחסית היסטורית, אבל חלשה.
היא לא חלשה, זה נורא לא נכון, היא לא חלשה.
ראיתי נגד מכבי פתח תקווה, לא טובה, לא יודע.
לא, לא, קודם כל זה לא אינדיקציה, סכנין לעונה מבצעת, אני אגיד לך מה, שאתה אומר חלשה, אני אגיד כזה, היא לא חלשה כי היא מבצעת הרבה יותר טוב מהחומר שיש בה, אוקיי? זאת אומרת, זו קבוצה שאתה צריכה להיות העונה, להיות בחלק התחתון ממש, והיא במאבק על הפלייאוף העליון, בזכות, אני חושב, התעלות של כמה שחקנים בודדים שנותנים עונה גדולה, חילו, גנטוס הבלמים שלה, סייר טאג'י, דור חוגי וזאי אחמד, ארבעה חמישה שעושים באמת מעל ומעבר, וכמובן סלובו שמצליח לחבר אותם בדרך מוזרה, ויסלח לי אם שכחתי מישהו מהרשימה שסכנין לקראת מכבי תל אביב, אבל כתלקיד הם מצליחים לגמור את מכבי תל אביב כבר כמה שנים, אבל זה היה בעיקר שהאגד עמוס בשער. עכשיו סכנין, וזה סיפור מעניין מאוד מאוד מאוד, הביא את השוער מ... גואטמלה ונצואר, גואטמלה בתחילת העונה, הגן, שהיה שוער לבחרת וזה, ברור שהוא שוער, ברח בשבעה באוקטובר באופן טבעי, אפשר להבין, ונשארו עם השוער השני, עם אבוניל, והם לא הביאו אותו, עכשיו, הוא לא טוב, כאילו אחלה אבוניל שוער שני בליגת העל, הוא לא טוב להחזיק קבוצה לאורך זמן, והם לא מביאים לו תחליף, הם נשארים איתו, והוא משתפר תוך כדי. מכבי תל אביב, צריכה, אם מכבי תל אביב תגיע לנתון סטטיסטי, נגיד, של 10-12 ימים למסגרת...
XG, תן לי XG.
אני לא טוב ב-XG, אבל 10-12 ימים למסגרת היא תנצח את המשחק נגד סכנין. צריך לבעוט לשער כמה שיותר. יהיה מעניין, וזהבי... אני לא הולך נגדו, זו החלטה מקצועית, זו מכבי תל אביב, רובי קין, ערן זהבי...
אני חושב שמי שצריך לעבוד יותר קשה זה רובי קין.
מילסון ישחק.
רובי קין צריך לעבוד יותר קשה בשביל להביא את ערן זהבי לאזורי המחיה שלו.
אז אפרופו, הנה העלית לי בחזרה, סיפור העברית. אתה חושב שרובי קין, אם הוא היה מאמן ישראלי, שמכיר, זאת אומרת, הוא היה חי פה כבר כמה שנים, הדובר עברית זה לא בהכרח דרכון ישראלי. הדובר עברית זה בן אדם שאולי כבר נמצא פה גם הרבה שנים וכבר הוטמע לחלוטין בתוך המנטליות. ואני מלא כבוד כלפי רז שלמה, אבל אתה חושב שרובי קין לא היה ישראלי שחי את הליגה הישראלית כבר 10 שנים, דובר עברית ומבין הכל, מביא את רז שלמה ועזוב מביא את רז שלמה, פותח איתו במשחק הזה עם אימון וחצי בקבוצה?
במערך של 3 בלמים, שהתיאום הוא הרבה יותר קשה אפילו משני בלמים, לא יודע. לא חושב.
לא יודע, לא חושב. אז הנה, תראו איזה יופי של פודקאסט. אנחנו לא נחרצים, אנחנו מעלים תהיות, אתם מבינים? אצל האחרים שיגידו לכם אמירות נחרצות וחסרות קשר למציאות, אנחנו...
אני לא משאיר שלמה בלם רע, אני גם לא אומר שמתם
בטקסה בלם רע. האם מאמן ישראלי עושה את הדבר הזה? הוא לא יודע. בא מאמן זר, שוב, ואני לא מאשים אותו שהוא לא יודע, זה הגיוני, אני לא מצפה. יש לי הרבה ציפיות מאנשי מקצוע שבאים. אין לי ציפייה מאדם שאיננו ישראלי לדעת הדבר הזה לעומק. זה לגיטימי. מה מוכרים לרובי קין? תקשיב, זה בלם, סגל נבחרת ישראל, שיחק פה הרבה שנים, היה בקבוצות צמרת, יצא לחול, שיחק בבלגיה, אתה לא לוקח, אתה חוטף.
נכון.
אם יש מסתכל רזומה וויז, אתה חוטף.
אז אתה אומר שזה כישלון של המערכת, לא כישלון של רובי קין. או כישלון, לא כישלון, המילה כישלון היא לא נכונה.
לא כישלון, אני מדבר על לפתוח, להחליט, לזרוק אותו למערכה בשלב הזה. תן לו להתאמה, תן לו להתאקלם, תבין כאילו את מגרעותיו, כי אתה לא מכיר אותו כמאמן. אז תן לו לרוץ 5, 6, 10 אימונים, תראה, תנסה להבין את היתרונות מגרעות מול, אתה יודע, לשחק בצד ימין, לשחק בצד שמאל, לשחק בתאום עם מי, עם בלטקסה או עם זה, או עם לוקאסן או עם עוד... חסרה שם עברית. וכשאמרתי מוקדם יותר שהם הולכים בכיוון אולי של... להבין את הצורך הזה, אז אני חושב שזה לא יקרה, לפי מה שאני קורא ומתרשם, אבל הסיפור הזה שהם ניסו למשוך את תלמו כהן להיות נהל מקצועי של המחלקת נוער שלהם, זה בדיוק צעד נכון בכיוון של מכבי תל אביב. זה פשעתו בעיניי, הוויתור על יצחקי היה טעות, אבל זה כבר לא, זה כבר, אתה יודע, היסטוריה. מכבי תל אביב חייבת בתוך הארגון הבינלאומי המהולל, בלי ציניות שלה, חייבת גורמים מקצועיים דוברי עברית לעתיד. זה מנצח, וזה גם סוגר את כל סיפור, אתה יודע, כל העונה הזאת שאנחנו חווים, בוא כנס איתי עכשיו רגע לראש, אחד הביטויים, באמת, בתוך הטירוף הזה, אז דיברנו על זה שחוקי המשחק השתנו בגלל עומס המשחקים. עוד סיבה לשוני בחוקי המשחק, זה סיפור של הזרים, שלא מתעמקים בו מספיק. אני חושב שאפשר לספור על אצבעות ספורות, שחקנים זרים שהגיעו העונה לכדורגל הישראלי,
ומשפיעים. נכון. אני מסכים איתך.
זה או כאלו שהיו כאן קודם, וגם זה בקושי, ולרוב העונה הזאת, ושוב, אני אומר את זה ממקום שלא לשפוט, כי היו פה אלמנטים שלא, כי רוב הסיבות לכך הן לא קשורות לכדורגל, זה 7 באוקטובר נטו. זה פתאום עזקות וחרדות ומשפחות שלא רוצות להיות פה. שחקנים זרים, לדעתי העונה זה העונה הכי גרועה באופן כללי של זרים בכדורגל הישראלי, לא בגלל שהם גרועים, בגלל שהסיטואציה והמציאות גרמה להם להיות גרועים. אין דבר כזה זר שובר שוויון, שאתה אומר בכדורגל הישראלי.
לא, לא, לא.
אין דבר כזה.
אין דבר
כזה. אתה לא יכול להנחית כזה, ורוב הסיכויים שהוא לא יהיה כזה בגלל שהוא חרד.
אתה רואה את החלון. כמה זרים כבר הגיעו בחלון? אז הפועל פתח תקווה הביאה זר, אז מכבי תל אביב הביאה זר, הביאו זר, בול באר שבע הביאו שני זרים.
צריכות לקחת בחשבון שזר, אתה יודע, אבל למרות שהוא, איך אומרים את השם שלו, בפועל באר שבע?
ארתור, שם, עזוב. אוקיי, ארתור, בוא נראה לארתור. ארתור הקזחי.
הוא, הקזחי נראה לי כמו מישהו שלא חרבות ולא ברזל.
לא, בקזחסטן אוכלים בחרבות ואוכלים ברזל.
אבל זר שמגיע ממדינות, זרים שמגיעים ממדינות נורמטיביות וכאלה, האימפקט, זאת אומרת, עצם זה שגם מי שהיה מוכן לבוא לפה, זה או כאלו שפצועים, לא שחקו תקופה ארוכה ומנסים להניע את הקריירה, או כאלו עם איזושהי הפרעה או בעיה מסוימת, הסיכוי להביא, ולא, וחלילה, אני לא...
הפרעה נפשית, להגיע לפה.
תשמע, זה לא מובן מאליו. זרים שוברי שוויון לא יהיו פה, ומי שיצליח להביא איזה בינגו פה, זה יהיה, אתה יודע, עצם, זר שיהיה נורמלי, זה שובר שוויון. שיביא ערך מוסף, כלומר, יביא איזשהו ערך, זה שובר שוויון, בטח בינואר. גם הזרים שהתחילו את העונה, זה לא זה.
ולראיה.
כל כך הרבה ראיות יש כאלה.
ולראיה, וסתם, פה אני כבר מתחבר לנושא הבא, שני הזרים של הפועל תל אביב, שני הזרים שאמורים להוביל אותם, גם אלן אושבולט, וגם חוסר רודריגז, עוזבים. כל אחד מסיבותיו, אבל הסיבות הן נורא דומות. רודריגז זה טורקיה. מה אתה אומר, דרך אגב, על הסיפור של הציוצים שהוא מחק?
אני לא שופט אותו.
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אני גם לא שופט אותו, אבל, יש אבל, שרודריגז מחק את כל הציוצים וכל הפוסטים על ישראל, כאילו, אתה יודע, כאילו לא צילמו, כאילו הרשת לא זוכרת, אבל מילא, שהוא עשה את זה, הוא השאיר פוסט אחד, יונה, אתה יודע?
נו.
הוא השאיר פוסט שלו עצמו.
מדליק נרות חנוכה?
מדליק נרות חנוכה.
הכתומים?
הכתומים. עם שני נרות כתומים.
למשפחת ביבס.
למשפחת ביבס, לכפיר ואריאל ביבס. וזה הוא השאיר. ואמרתי, בונה, אמרתי לעצמי, אני מבין את הכעס ואת העצבים, כי הוא בחצי עונה, מתוכה, בתוך החצי עונה, חצי הוא לא שיחק. הוא סימל איזה משהו, לא יודע, פועל תל אביב, לא יודעים כולם, חבר'ה, יש פה זרים שמתחברים לישראליות, והוא השאיר את זה ואמרתי, בונה, איזה גבר. ואז הוא מחק את זה, וזה מה שבייס אותי. בונה, כאילו רפק. הבנתי, אתה לא רוצה לתמוך בישראל, כי אתה לא רוצה שירגו אותך בטורקיה, אתה לא רוצה לסכן את המשפחה שלך, זה בסדר, אני לא שופט אותך. אתה בסופו של דבר, זר, סוג של אופורטוניסט. שהגיע לפה. אבל את זה אתה מוחק. איזה אפס את זה אתה? איזה אפס? מה? אז תלך. הוא הלך. ואושבולט זה סיפור מאוד מאוד דומה, סיפור מאוד, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל בגדול הוא עשה הרבה מאוד פאולים,
חן סול צודק בגישה אליו?
חד משמעית. נגל על חסוד, זה לא החלטה של חן סול. זה החלטה של דיוויד.
של מינצברג.
מינצברג.
אוקיי.
אחרי מה שהוא עשה, אחרי הפעל שהוא עשה, כל מיני אלמנטים של חוזה, כל מיני ניסיון לברוח בצורה לא ראויה, אני מאוד אוהב את אלון אושבולט כשחקן. האמריקאים חותכים. וזה מחבר אותי להפועל תל אביב, ברשותך, הנה התחברנו. אם אני צריך כותרת לכל הסיפור של הבוקסיס וכל מה שעבר להפועל תל אביב, הייתי מסכם את זה, ואתה נגעת בזה בצורה מאוד נכונה מקודם, Welcome to the jungle. הפועל תל אביב נבנתה תחת האמריקאים בצורה של תנאי מעבדה. תאר לעצמך שולחן מלא לטופים, מנתחים דאטה, מנתחים שחקנים, אישיות וזה.
זה נפלא ללפני השבעה באוקטובר.
בול. נפלא.
אבל הדברים השתנו.
הכל השתנו. יש את הכדורגל האירופאי ויש את הכדורגל הישראלי.
זה נורא ראוי להערכה בעיניי, שאתה יודע להתאים את עצמך לסיטואציה. שילמת את מחיר בורחה, זה היה חודשיים של התעקשות הזייתית, אבל התפקחו.
זו גדולה של מערכת, עד כדי כך.
להתפקח.
להתפקח. להגיד, אוקיי, חבר'ה, טעינו, עושים התאמות. יוסי בוקסיס, מצחיק, במסיבה העיתונאים, הוא אמר, שש פעמים ספרתי,
אורז לבן, לא, זה אורז אדום, לא, זה אברמוב בעצם, סליחה.
אבוקסיס אמר שש פעמים, דיברתי עם חנסול ביום ראשון, דיברתי עם חנסול ביום ראשון, דיברתי עם חנסול ביום ראשון, הוא לא אמר איזה יום ראשון.
לא, באמת?
לדעתי, לעניות דעתי, נכנסתי עכשיו משהו לעין.
נו?
דיברו עם אבוקסיס הרבה 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 לפני.
וואלה.
אני אגיד לך משהו לדעתי, אני הרי לא קושר ולא יודע כלום, נכון? אין לי מושג כלום. יוסי אימן נגד הפועל תל אביב כשהוא הבין לאן נושב את הרוח.
אתה חושב שכבר אז?
אני חושב שכבר...
רבותה, יש פה ברייקינג, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי ביתר, אסף אבולעפיה שלא יודע כלום, אין לו מושג.
עזוב, אנחנו בפודקאסט נורים חברים, סתם, אתה יודע, רעיון שככה מפריח. וזה משהו שמבחינת, עזוב יוסי, שם כרגע את יוסי בצד, זה בא הפועל תל אביב, חנסול, הנקי, הנקי. מפשיל שרבולים, מכניס את הידיים לבוץ. ברוך הבא לכדורגל הישראלי. ברוך הבא. כי הוא הבין שהקבוצה שלו בקריסה בגלל החלטה שלו, הוא אמר, טוב, התזה שלי, אגב, המאזין חנסול, יש להגיד, המאזין חנסול, ואני אומר עוד פעם, חן, אני מתנצל עכשיו מראש, הוא אמר לי שאני אומר כל מיני שהוא שונא מאמנים ישראלים. חנסול לא שונא מאמנים ישראלים.
דיברנו על שנאה, דיברנו על...
התזה שלו, התזה שלו, הסקולה שלו, זה מאמנים זרים, וזה בסדר גמור, הוא הבין, כמו שאמרנו.
אחלה.
7 באוקטובר שינה הכל, ואז הוא הבין שהגיע הזמן להיכנס למלחמה, והיה פה מבצע חשאי מאחורי הקלעים, ברגע שנפתחה האופציה, להביא את יוסי אבוקסיס. יוסי אבוקסיס לא בא ביום...
זאת אומרת, אז ברק אברמוב שאומר, אתה יודע, הוא כמובן העצים את זה, אבל שהוא בא ואומר, יוסי היה סגור בהפועל תל אביב, ברור שהוא לא היה סגור בהפועל תל אביב, אבל ידע שזה הולך לשם.
לתחושתי, כן.
זאת אומרת, במידה מסוימת יכול להיות שהוא העצים קרייסיסים קטנטנים כדי להתחיל לסלול את הדרך לשם.
אני מאוד אוהב את אבוקסיס. יוסי, סליחה, מה שאני יכול להגיד, הוא הבן אדם הכי מקולל מבחינת, כאילו, שמקללים אותו,
כן.
בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אולי חוץ מסלים תואמה, בסדר?
לא, הרבה יותר.
הרבה יותר.
כי אצלו לו... זה לא על רקע...
אור של פיל.
ללא, זה מה שקרה, את יוסי אבוקסיס מקללים ללא הבדל דת גזע ומין. אוי ואבוי.
אור של פיל. יותר מקלינגר אפילו הרד. אתה מאמין לי? יותר מקלינגר. יש לו אור של פיל. אז מה? אני הרמתי טלפון לתומר לוי, שהיה במשחק בטדי, נגד הפועל פתח תקווה, ואמרתי, בחיית תומר, כמה קיללו אותו? אמר לי, וואלה, אולי 100. את יוסי אבוקסיס, הקללות של 100 שברו. די.
לא, הוא אמר אחרי זה יוסי בזה, שזה היה כמובן על רקע אישי, והכללות היו רק...
הפועל תל אביב הבינה בשלב מאוד מסוים, תוך כדי בורחה למה שהיא חייבת, איש מקצוע חייבת, והיא חיכתה לאבוקסיס, ואז אבוקסיס התפנה
מדהים.
בעקבות הסכסוך והביאה אותו. וזה מבחינתי, אם הפועל תצליח כמועדון...
הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב, שרק הפועל אחת. הפועל תל אביב כמועדון.
תל אביב, כן.
באר שבע אולי 2. הפועל חיפה 3. הפועל תל אביב כמועדון, הפועל פתח תקווה 4. הפועל פתח תקווה כמועדון, יבין. הפועל תל אביב כמועדון. מגיע לי. הפועל תל אביב כמועדון, יצליח לשלב את מצד אחד, מה שנקרא, הג'ונגל הישראלי, לצד הרצון לקדם מקצועית כ... תנאי מעבדה, כדאטה, ככל האנליזה שהולכת בהפועל תל אביב, אם תצליח לשלב את זה, ואני חושב שתצליח לשלב את זה, אז החתימה של אבוקסיס, זה הפעם הראשונה שאני אומר, באמת, האור שבקצה המנהרה. יש הרבה מאוד אוהדים של הפועל תל אביב, אגב, שלא מסכימים איתי, ומפגיזים אותי, וחן סול ושמן סול וזה וזה. אני כן חושב שהשילוב הזה, הפועל תל אביב משלם את מחיר יקר על המלחמה ועל מה שקרה לעונה, אבל אם אתה שלב את זה בצורה חכמה, הביאה איש מקצוע מצוין, יש לה מנהל מקצועי לדעתי גם יש מקצוע מצוין. יש לה בעלים שנמצא בתוך האירוע ולא, לא אכפת לו, למאזין תומר פרוימן.
מי?
תומר פרוימן, חבר שלי. הוא אומר שלדיוויד לא אכפת. לדיוויד מאוד מאוד אכפת.
תומר, מה, אתה מתעסק עם אבו? איך, פוירמן?
פרוימן, פרוימן.
פרוימן, אל תתווכח עם אבו. יש דברים שהוא יודע הכל, ויש דברים שאין לו מושג, אבל בזה הוא יודע.
אז אם זה ישתלף כמו שצריך, ככלים שלובים, ג'ונגל לעומת פרסטיג' ומעבדה, פה את הלפתי לך מקום טוב.
יש פה הזדמנות גדולה ליוסי אבוקסיס, שמגיע... יוסי אבוקסיס הוא איש מקצוע מעולה, אוקיי? הוא בדיוק כל מה ש... מונה לכל ההגדרות של מאמן כדורגל, אוקיי? שזה אומר, יודע לחבר אנשים לכדי תלקיד, יש לו את היכולת לאתר, מי מתאים, מי לא מתאים, מלא קבלות בעבר, יודע לחבר אותם, לשפר אותם כבודדים, לחבר כקבוצה, כמו שאני תמיד אוהב להגיד. להניע לפעולה, ברור שהוא קריזמטי ויודע, וכאילו גם קריזמטי, אבל גם מרתיע, או איך המילה הזאת, לא הרתעה זו המילה, אבל כאילו, אתה יודע, בנוכחותו הוא מייצר את המחויבות הזאת אצל הספורטאי, וזה מוכח לאורך שנים. יוסי אבוקסיס הוא מאמן עם הרבה מאוד קודים של פעם, דברים שאני לרגע לא מזלזל בהם, שהם רבה משמעות ברמה של התחושות והאמוציות והאמונות. והכדורגל המודרני הולך הרבה הרבה יותר למקום כמובן טכנולוגי, מדעי, ודאי, מוחשי, ממוספר, ממופה. בניגוד למה שהיה לו בבני יהודה, שלא היה שם יותר מדי, ובניגוד למה שהיה בביתר, שגם שם אין את התשתית המודרנית הזאת יותר מדי, זאת אומרת, כן, יש אנליזה וכאלה, אבל לא בעומקים שחן סול והמינסברגים מביאים להפועל תל אביב, שזה כדורגל מודרני, יכול יוסי אבוקסיס לעשות אצלו, שדרוג אמיתי לקריירה. כי יש לו ערכים שאין ולא יהיו לאף אנשי מקצוע. זאת אומרת, מה שהוא יש איתו בחבילה הבסיסית שלו, שוב, בחושים החדים הללו של לזהות שחקנים, לזהות מומנטומים, להניע ספורטאים לפעולה, זה שום דבר מדעי וממוחשב לא יכול לייצר. אבל שימוש והישענות גדולה הרבה יותר על האמצעים המודרניים יהפכו אותו לאיש מקצוע מתקדם, וכזה שגם הקריירה שלו תלך עוד הרבה מאוד שנים קדימה.
אתה חושב שבאופיו, אני באמת שואל, הוא יכול להכיל את ה... יוסי אבוקסיס החדש?
אז נגיד הוא מביא איתו את אורי גוטמן למשל, שכן אדם שחסיד ומאמין בעולמות הללו כעוזר מאמן, הוא צריך להיפתח ולשמוע. אולי עוד איזה, אתה יודע, בטוח שם עוד בסביבה יש עוד צוות מסייע של אנשי מקצוע. זה האתגר הגדול, אגב, של חן סול כמנהל מקצועי, שאם הוא רוצה שהליהוק הזה של יוסי אבוקסיס ירוץ שנים קדימה, זה לדעת למצוא ביוסי את הרעב, להתעדכן בה וליישר קו עם המודרנה בכדורגל. איך אתה מביא את הערכים הישנים שלך כאיש מקצוע ומשלב אותה יחד עם התנאים המטורפים שהמודרנה מביאה? אתגר גדול, הצלחה של שני הדברים הללו תסדר רומן ארוך שנים בין יוסי אבוקסיס להפועל תל אביב. המשימה של הפועל תל אביב, כמובן פלייאוף עליון על פניו, אני חושש מקושי מסוים אולי בהתחלה, בגלל ההיעדרות, טוב, רודריגס כבר התרגלו לשחק בלעדיו, אושבולט, צריך לראות מה הרכש שהגיע, על פניו הביאו תחליפים, שאלה איך זה יתחבר.
תקמבדו, נדמה לי ששמו. אגב, גם שחקן שהגיע לא מסוכנים, אלא הגיע מאיזושהי סוכנות סקאוט מסודרת. בוא נראה, אי אפשר לדעת. בסופו של דבר, הפועל צריכה לצלוח את העונה הזאת בשלום. אם אפשר להשתרבב לפלייאוף העליון, זה נהדר, כי כולם מדברים על הכנסות, אוקיי? אני מבחינתי ברגע שאתה מגיע לפלייאוף העליון, מועדונים גדולים, הפועל תל אביב, מכבי נתניה כזה, אתה ממשיך לשחק עם הגדולים. האווירה של פלייאוף תחתון זה באמת, זה זבובים, זה נורא.
כן, כן, לא, זה צועק, נכשלת, זה צועק לך, נכשלת.
שבע פעמים, כל משחק, נכשלת. פה אתה מדבר.
גם אם אתה תפסיד שני דרבים ואתה תפסיד שני דרבים, למרות שלך תדע, אולי אבוקסיס ישנה את הקרמה, אבל על פניו, אתה בא בגישה שאתה מפסיד את השני דרבים שיש לך בפלייאוף העליון, אתה עדיין באירועים גדולים.
אתה לגמרי. אתה במשחק המרכזי הקבוע, אתה מכיר על האליפויות, אתה מכיר על אירופה.
ומי שלא היה בפלייאוף העליון, לא יבין את זה, זה ממש ככה.
קיצוני, בגלל זה תמיד יש לנו את הוויכוח, לבטל את הפלייאוף או לא לבטל את הפלייאוף, כי זה חוצה את הליגה בצורה לאזור דמדומים ולאזור של אידיליה.
פועל תל אביב, הפועל חדרה, 5:30 בשבת, בית סטדיון בנתניה.
קיר אדום לדעת, יקר.
חיים סילבס ממשיך לחפש איזושהי השפעה על הפועל חדרה, דבר שלא קורה כרגע, בנקודת הזמן הזו, פועל חדרה, ושוב, זה דברים שהם דינמיים, וכל סיפור היורדות, כל מי שאתם שומעים, אלה ירדו ליגה, אלה ירדו. יורדים ליגה עמוק בתוך הפלייאוף התחתון, ובמידה מסוימת שחרור של שחקן או החתמה של שחקן או עיבוי הרוטציה באיזשהו אופן יכול להיות קריטי מאוד, גם אם זה קורה עכשיו, לגבי מה שיקרה בחלון העברות, יקרה במהלך הפלייאוף התחתון.
סבבה, אז אני שואל אותך, אם אתה עכשיו...
כרגע הפועל חדרה, הקבוצה החלשה בליגה.
אוקיי, אם אני...
נבנתה חלש, זאת אומרת, לא שסילבס עשה משהו...
אני לא אשאל אותך מי יורד, אני אשאל אותך מי הם המועמדות לרדת.
כן.
אתה מחשיב גם את מכבי פתח תקווה פנימה?
מכבי פתח תקווה עשו שני ניצחונות גדולים, שבמידה מסוימת הוציאו אותם, אבל אני לא יכול להתעלם מזה שמכבי פתח תקווה העונה, התחילה את העונה, הייתה עם 15 נקודות אחרי איזה 7 מחזור, 8 מחזורים, וסיימה את הסיבוב הראשון, או התחילה את הסיבוב השני, עד מחזור 15, תדעי עם כמה נקודות היא הייתה? גם 15 נקודות. זאת אומרת, דיברנו על זה בהקשר קודם, חלוקת המשחקים.
אתה מדבר על הרצף?
כן, שהוא נורא לא מאוזן השנה.
כן.
לכל קבוצה יש חצי סיבוב,
קבוצות
מאוד 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 חזקות.
לא, באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים. זה הרצף לדעתי?
כן. כן, ששני מחזורים לפה יש לך מכבי חיפה, ושמחזור לש... יש לך רצף, באמת, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. וכמובן, ואז בצד השני יש לך רצף של כל הקבוצות הצנועות יותר, מה שמייצר לקבוצות מומנטומים מטורפים. אגב, הפועל באר שבע חצתה אותו עם התשעה ניצחונות שלה, היא חצתה, זאת אומרת, היא כבר עברה את כולם, כי היא ניצחה גם את מכבי חיפה.
הפועל באר שבע רחוקה ארבעה ניצחונות מסיבוב מושלם. זה מטורף. מכבי תל אביב לא הצליחה. ריינה מנה ממנה.
כן, נכון.
וואו.
כן, ממש ככה.
זה באר שבע.
אז צריך לקחת גם בחשבון את הסיפור הזה של יש לך מומנטומים שהם מאוד מאוד מובהקים. אז על פניו, מכבי פתח תקווה, עכשיו 6 נקודות מקו אדום. זה נראה חוף מבטחים. אבל זה לא חוף מבטחים.
אז כן, זאת אומרת, אשדוד,
חוף חדרה... המבטחים היחיד, חוף המבטחים היחיד הוא הפלייאוף העליון. אני לא צוחק, תשמע.
רגע, אז זאת אומרת, אשדוד, חדרה...
אשדוד, חדרה, הפועל פתח תקווה, סליחה, והפועל ירושלים. ואז מכבי פתח תקווה, ותשמע, גם ביתר והפועל תל אביב שם, וסכנין.
פשוט פערי איכות בין אשדוד וחדרה לנניח הפועל פתח תקווה והפועל ירושלים, אני לא יודע, יש פערי איכות, הפועל פתח תקווה יותר טובה. הפועל פתח תקווה קבוצה לא רעה.
ראיתי אותה מספיק פעמים. יש לה שחקנים נחמדים, יש מומנטומים, ההגנה שלה לא מספיק טובה. יש לה, אתה יודע, שוב, כמו כל קבוצות התחתית, אף אחד לא מושלמת, אף אחד לא באמת טובה.
וואי, דרבי של פתח תקווה להישארות.
יש דרבי עוד מעט, לדעתי.
כן, יש דרבי עוד מעט.
יש דרבי במחזור... שני מחזורים לסוף הסיבוב. מחזור לסוף הסיבוב זה הפועל שם הפועל פתח תקווה, אז אחד לפני זה מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה. אז שם חדרה מול הפועל תל אביב, שבת 5:30, פתוח ומסקרן. עוד בשבת המשחק המרכזי, ביתר פוגשת את מכבי חיפה. ביתר צריכה להרים את עצמה, שוב ציר ג'קי, או ציר אשדוד, אשדוד ביתר, מביא עוזר מאמן לגל כהן, באמת מהסיפורים האזויים שצריך להתעמק בהם בהזדמנות, כאילו, אתה יודע, גם זוהר זה סן, או החתמה קצת מוזרה, אתה יודע, שחקן שהרימו אותו בעיניי טיפה בצורה מוגזמת, בטח לא שווה את הסכום שביתר שילמה עליו, שוב, לטענתי, ייתכן, שוב, אנחנו אוכלים קובעים, כן? משתדים לא להיות נחרצים. גם לא שיחק לדעתי במשחק האחרון, זה סנו, שנכנס מחליף, אני לא זוכר, אפילו לדעתי הוא לא פתח.
כן, הוא שחקן רכב,
יכול להיות שאני טועה. אז ציר אשדוד ממנה עוזר מאמן לביתר, שפוגש את מכבי חיפה, וביתר מתחזקת רגע לפני החלון. ממש רגע לפני החלון, 3 החתמות, גלבוב, שלא התרשמתי ממנו גם בנתניה, מאוד איטי, מאוד סטטי.
מי החליט על ההחתמות האלה? מי הביא אותם?
ברק אברמוב וכפיר אדרי, בטוח.
אז הגיע הזמן שביתר ירושלים מילה.
לא, אולי גל לוי גם בעניינים. לא, אני מניח שגל לוי גם בעניינים.
גל כהן.
סליחה, מחילה. שגם גל כהן בעניינים, אני בטוח.
גלבוב רכש מאוד מוזר.
סנו פתח בדרבי, סליחה, מחילה.
גלבוב רכש...
60 דקות.
רכש מאוד מוזר, לא התרשמתי בכלל, אני מסכים איתך.
אבל הם טוענים שיש להם בעיה מרכז ההגנה, אז מביאים בעלם זר שמכירים. אתה יודע, במובן הזה, קשה נורא להביא שחקנים חדשים פה, זה חתיכת הימור. אז לפחות תביא משהו שאתה יודע מה המגבלות. זה גם בסדר. גלבוב, שחקן גיאורגי שקשה עדיין לבטא את שמו, עד ש...
אוכלי, משהו כזה, נדמה לי, זה המינוח. עד שמישהו יגיד את זה, זה התפקיד שלך.
ורואי בן
שמות שמגיע מכפר סבא. לא יודע. לא יודע.
על פניו, החתמה תמוהה.
צריך להגיד, עד סוף הסיום לביתר ירושלים חוץ ממכבי חיפה, יש לה את הסבב הקשה.
כן.
אחר כך למכבי תל אביב, ויש לה את הפועל באר שבע. קשוח. קשוח.
מאוד, מאוד.
בוא נגיד משהו על באר שבע.
בוא נגיד משהו על באר שבע.
וואו. וואו, וואו, וואו.
מה הביאו זר אבל על בדש עכשיו? למה על הבלטה שלו?
הוא פצוע,
בסדר, אבל הוא יהיה קשיר.
אני חושב שהפועל באר שבע...
סליחה, זה דבר אחד, אני רואה רק דרך המשקפיים העגולים של בדש.
אתה הפועל באר שבע, רק בדש, יש רק בדש, כל השאר באר שבע למעשה לא נשחק כבר 9 משחקים. רובם בלי בדש. הפועל באר שבע זה
ניצחון. לא, לא רובם.
הפועל באר שבע זה...
2-3 האחרונים רק.
זה ניצחון הארגון, ויותר מהכל ניצחון של... באמת, עוד פעם, אי אפשר, אי אפשר להפסיק להחמיל, זה, זה ברדה.
תראה מה זה ביטחון תעסוקתי, לכולם, כן, אוקיי? כן. ביטחון תעסוקתי זה גם אומר איך, איך המאמן יבצע, אבל זה גם אומר שאלונה יודעת שאין לה תחליף לברדה, ושהיא יכולה להכיל, כי לא יקללו אותו יותר מדי, כי מעריכים ואוהבים אותו ביציע. אז יש ביטחון, ולא תם, ואתה יודע, וכשאלה הדברים... זה צריך להיות מאמן לעשר שנים. בשביל מה עכשיו?
זה שם. מה עכשיו? זה שם. הוא משפר שחקנים בצורה קיצונית.
אני בעיקר באמת, היציאה מהמשבר, זה הסיפור הגדול של הפועל באר שבע.
הברקות, הברקות. אתה לא היית פה, קשקשת את זה עם תומר לוי, פתאום פוקו בעמדת המגן הימני, יוצא מהכלל.
ושלוש נקודות נגד הפועל ירושלים, בטח.
נכון, ברור, נגד יאו, מה הבעיה?
נכון.
סתם, יאו בירידה, לא משנה, נעזוב. פוקו כעמדת מגן הימני זה הברקה.
לא, יאו בחזרה, הוא היה בירידה כל העונה, לא היה, ואז באמת
פוקו... ציפור הנפש.
לא, ואז פוקו באחד משחקי החזרה שלי, הוא לא שחק המון, לא חזר במלחמה, גם תדע, התחרפן קצת במלחמה, לא שופט. עכשיו חזר לעצמו, אחרי הקפה הזאת שהוא קיבל מפוקו, דווקא הייתה מאלה שחידדו אותו...
אז פוקו כמגן ימני זה הברקה של מאמן.
ממש.
העמדה החדשה של לופז זה הברקה של מאמן, שמשחק לא כמגן שמאלי, אלא כשחקן קו, דומה מאוד מה שמסי עושה, למשל עם קורנו.
עם סונגרן, וואי, עם סונגרן, לא דיברנו על זה בכלל.
הברקת ההברקות, באמת.
איזה גרוע הוא היה בגביע הטוטו.
אותה עמדה בדיוק, הוא אמר, אני הולך איתו, והיה הכי טוב על המגרש. מדהים, מסי מדהים, באמת. באמת מדהים. עדן שמיר שנמצא בשיפור קיצוני, הגיע שחקה, לא מצא את עצמו, כן משחק, לא משחק. אני לא מדבר כבר על החטואלים, אני לא מדבר על המרגנח, זאת אומרת, הפועל באר שבע יש לה מאמן שמשפר אותה כאינדיבידואל, ויותר מהכל, אני חושב שהפועל באר שבע לא נשברה העונה, היא גם לא נשברת במשחקים. זאת אומרת, הפועל באר שבע יכלה להישבר כל העונה ואז להתבחבש מקום 6-7, זה לא קרה. עכשיו, סתכל מה קורה במשחקים. אם נצח את ביתר בגביע בדקה ה-86, אם נצח את סכנין בדקה ה-90,
נכון.
שערים מאוחרים, היא לא נשברת, היא חזקה פיזית, היא חזקה מנטלית.
וואי, יש לה מכבי נתניה.
וזה יאמר לי, ובאר שבע נגד מכבי נתניה, זה תמיד מעניין.
ויש לה
יריבות אדירה בזכות, בגלל משחק הירידה המפורסם. ויותר מהכל, הפועל באר שבע מבחינת עוצמות של קבוצה, היא פשוט עוצמתית ברמה.
והפועל באר שבע פוגשת קבוצה שהחץ שלה נוטה לכיוון מטה, כאילו פג הקסם של האימפקט של גיא צרפתי.
היא לא קבוצה מספיק טובה. נקודה. גם שהיא ניצחה, היא לא קבוצה מספיק טובה. היא תנצח, היא תפסיד, תנצח, היא תפסיד. היא תהיה בין 6-7. זה המקום של מכבי נתניה השנה. לא יודע.
בכלל, מה הדחף? מה הדחף להחליף מאמן? אתם צריכים, תזכרו את זה תמיד. הפועל תל אביב, את בור חלמה הייתה חייבת להחליף. זה זעק לשמיים שיש שם אדם שאיננו קשיר, שהוא לא איש מקצוע מספיק טוב. אלה היו פיתורים בלתי נמנעים. מעבר לזה, אני לא רואה עוד שינוי תפקוד אחד בליגה שהיה בו היגיון. אני עובר שוב על כל הליגה, באמת. גם אם נקלעים למומנטום רע. מה היה דחוף לפטר את קוז'וק? מה היה דחוף לשלוח את ניסו אביטן? מה, איפה עוד היו שינויים? לא היו הרבה לשמחת
אלה. לא, יחסית, בגלל המלחמה, פה, עוד אפקט מלחמה, אין הרבה שינויים, זה נכון. משנים. משנים, משנים, משנים.
כל אין בזה שום משמעות, וכמובן, טוב, וואו. אני מסתכל על השעון, אתה יודע איזה חפירה נתנו פה.
כמה?
לא יודע, אבל אני רואה את הפרצוף של ערד. אני רואה את הפרצוף של ערד.
ואני רואה את הריר שלך מהשניצל.
כן, זה זמן שניצל. טוב, היה הרבה פערים להשלים.
אתה תבוא עוד פעם או שצריך למצוא לך מחליפים?
צריך לראות איך ייראה השבוע הבא. השבוע הבא אנחנו לא חייבים ביום חמישי, זה ביום רביעי שבוע הבא.
מה רביעי? יש... אבל אני ב... שבת משחק מרכזי, צריך בראשון.
אני בצהל.
שני?
אולי. גם ב...
שלישי?
שלישי.
אבל לסמי כן חשוב לך לנסוע.
בערב.
אז במקום סמי.
אתה לא פעמי בערבים, אתה צריך להוציא את הילדים מהגן תמיד. בוא נמשיך את זה על שניצל באמת.
יאללה, בסדר.
אנחנו היינו עולים לרגל, אסף אבולעפיה כפרה עליו, האיש שמחזיק את נס העולים לרגל, ימשיך לעשות זאת גם בשבוע הבא, אם לא איתי, אז עם אחד החברים הקרובים אחרים.
אלוף, אלוף משנה, אתה כבר אלוף משנה? כמה אתה כבר? היית רב סרן.
סרן שמועתי, הייתי ונותר.
נשארת שמועתי, אה?
יאללה. תודה לרד ירושלמי.
יאללה, שיהיה שקט.
ובאמת ניצחון גדול בדרבי. באמת.
מה, באמת? דיברת על זה? לא שמתי לב.